שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו הגענו לרבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה אמר מה שאמר, רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בן יוחאי בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו לצורך עצמן. תקנו שווקים לא שבהם זנוב, מחצאות לעדן בהם עצמם, גשרים ליטול מהם מכסים. אומר הרב, מחאתו של רשב"י על כוח הרע הפועל, אני מקדים שהיום כ"ח באייר היה יום הזיכרון לסבי ומורי, שמחה, דובר ושמחה הלוי, שבדרכו שלו היה מורי נרנדי. אני לא יודע אם הוא יכול היה למד אותי עינייה, אבל אמון ואמונה, מסירות נפש, טוב לב, עין טובה, רשימה ארוכה ארוכה של מידות טובות. מה זה אהבה, מה זה אהבה לסבתא שלי, מה זה אהבה לנו, מה זה ביטול היש, במובנים מילים גדולות לא היו לו. האחיות היקרות שלי פה לכבודו, אז אני אדבר גם משמם. יהודי שעבר את השואה במובן קשה מאוד, הוא לחם בנאצים, ההורים שלו נרצחו, אח קטן שלו ודאי נרצח, אח אחד נרצח על ידי הפולנים ואח אחד נעלם, אמרו שראו, אמרו שלא ראו. ופה בעולם הזה אנחנו לא יודעים מה הוא, ואנחנו מנסים להיות ראויים לשם שלו, למורשת שלו. כשאני חושב על מה זאת אהבה, אז מה שאני רואה זה איך הוא טיפל בסבתא. שנים ארוכות שהיא הייתה במחלות מאוד מאוד קשות, מחלות זקנה מאוד מאוד קשות, והוא מחק את עצמו לגמרי, לא עשה טובה לאף אחד, זה היה בשבילו, הוא לא עשה את זה בשבילי. חיוב. זו הייתה אמת חייו, וזהו, היו לנו שנים פחות קלות בילדותינו. אחר כך שבחו סידר, והוא היה סלע איתן של טוב לב, של אמונה. חושב שחלק גדול מהשפיות שלי, מהבריאות שלי, וגם מקצת האמונה שיש בי ברוך השם, שייכת לו, ו... זכותי לי להיות ממשיך שלו, להיקרא את רוג על שמו, ככה שהמשפחה הגיעה מתוך זה. אז אני מזכיר אותו באהבה, בגעגועים, רוצה להיות ראוי. לא, אנחנו חוזרים לתוך הגמרא, בסדר? יהיו דברים למשמתו כמובן. נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. אז את כל הדברים שרבי יהודה שיבח, כל הדברים שרבי יהודה בן גרים אמר, סליחה, שרבי יהודה בר בילאי, אמר כמה נעים מעשם של אומה זו, את שלושת הדברים האלה, רשב"י הופך. רבי יהודה שיבח, רבי יוסי דיבר על המורכבות, ורשב"י הופך. מחאתו של רשב"י על הכוח הרע הפועל, יש מישהו שם למטה את ה... כן, תודה רבה, ועד שסידרתם, יישר כוח. מחאתו של רשב"י על הכוח הרע הפועל, אפילו ביותו פושט לפיו ומתכסה בלבוש הטוב והחסד, היא חזקה כל כך עד שהוא חודר לסוף הפעולה בעצמה לברר, שכל מה שיוצא מן הרשעה לא זו בלבד שיש מוצדים של פסד המתלבים ומצד היסוד המושחת, שבעיקר רעיון הטוב, זאת כנראה דעה של רבי יוסי, אנחנו נסביר, שאז היה להוגה דעות כמשאול צער מעין לנטות ימין ושמאל, כי אם עצם הפעולות בעצמם נרחוקות מכל מטרה טובה, אפילו אותה הגלויה לפומרייתה. למה? אנחנו נמשיך עד הנקודה, הסבלנות. כי יסוד הרשע מהפך הכל לרועץ רק לטובת עצמו, ולהרע לכלל החברה האנושית. כי אם יוסיפו עוד מועקה ללחץ הקדום, מתגרת יד, העול הכבד שממשלת העריצות שלהם, נקודה, הנה הגענו. עכשיו בואו נפרק את זה למשפטים. מחאתו של רשב"י על הכוח הרע הפועל. אז רומא, שרבי יהודה אומר, נעים מעשיהם של אומה זו, רשב"י חושב, רשב"י וכולנו חושבים, שמעשיהם של אומה זו כל כך לא נעים, היא חייבת בית המקדש, וזה גאולת הכותרת של מלכות הרשע, מלחמה על התורה. הימים האלה זה ימים שכנראה סורקים בשרו של רבי עקיבא במסכות של ברזל, דיברנו על זה כל. זה מורם ורבם של כלל ישראל, כולסטים יתאו לבית רבי עקיבא, בטח מורה ורבם של רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון. ובתוך הימים האלה, רבי יהודה מסוגל להגיד מה נעים מעשים שלו הזאת. טוב, ודאי שהוא לא התכוון לכל מעשים שלו הזאת. אבל אומר שבתוך המציאות המורכבת הזאת, אפשר לקחת מהרומאים דברים, נכון? כמו שהסברנו, כמו שהרב הסביר בפסקה, בפסקות קודמות. יש בתוך המציאות המורכבת שאנחנו אויבים שלה, והולכים לכיוונים אחרים לגמרי, יש דברים שאפשר לראות את הנוי שבהם. לא תיתן להם חן. אבל לומדים מהם, כן, אפשר שווקים, קשרים, מחצאות, זה להפוך את העולם מקושר וגלובלי, וכל אחד ייהנה מהתועלת שהשני מביא. זה פיתוח של חיבורים. מה זה קשרים? קשרים זה האינטרנט הראשון. קשרים זה לחבר בין מקומות שלא היו מחוברים, הם מנותקים פעם. קשרים וגם שווקים, זה מקומות של מפגש. מוכרים אחד לשני, מעבירים אחד לשני, ובשוק כולם מרוויחים, כולם אמורים להרוויח, כולם מחזקים אחד לשני. יש פה משהו שהוא כלי, יש פה משהו שהוא לא תוכן. הוא לא אמיתי, אבל אפשר לשאוף בזה, גם ישראל יכול לקחת מזה. הקדוש ברוך הוא מביא ברכה לעולם אפילו דרך רומא. כך אומר רבי יהודה, ורבי יוסי התלבט. רבי יוסי ידע ששני הצדים, מה זה התלבט? לא מבולבל, הוא היה חד מאוד וברור מאוד. אבל הוא אומר שצריך להכיל את המורכבות, לזכור את הטוב, לזכור את הברכה, ולזכור כל פעם את הרוע, ולזכור את הטומאה, ולזכור את הרשע. רשבי לא נמצא שם. מחאתו של רשב"י על כוח רע פועל, על רומא, שהוא כוח רע פועל, לפי מי הוא כוח רע פועל? לפי כולם, בוודאי שגם לפי רבי יהודה וגם לפי רבי יוסי. כולם, ברור לנו שזה כוח רע פועל. הרשב"י מוחה, אפילו כשהכוח הרע פועל הזה, פושט לפיו ומתכסה בלבוש הטוב והחסד. אפילו כשיש פקס רומן, אני בא מזה. אפילו כשרומא בונה אימפריה שאין בה יותר מרידות, אין מלחמות, הם פשוט חיסלו את כל מי שעשה מלחמות. בצורה רומאית, אתם יודעים, בלי עקבות. אז באמת בימי רומא, בימים האלה, של אימפריה של שולט מאות שנים, אדם יכול להסתובב על פני הארצות, אין שודדי ים, אין שודדים, יש משטר מאוד מאוד חזק, יש מטבע מאוד יציב, יש סחורות ושפע כלכלי יחסית באותה תקופה כמו שמתבטא, ורשבי לא קונה את זה. רשבי לא משתמש, מה היה יסיים הזום, אתם אומרים רשבי. בואו נראה. טוב, בואו רגע נחלק. היום זה לא רומא. הצאצאים של רומא, התלמידים של רומא, רומא הפסיקה להיות אלילית ונהייתה נוצרית. באירופה מזמן הפסיקה להיות נוצרית. זה תרבויות שמושפעות מאוד מאוד מרומא, אין מה לדבר. וגם מי שלא משתמש בזום, אז הוא משתמש בטלפון, אפילו אם יש לו קוויות, אם אפשר להשיג. הוא משתמש בעת כדורי. או בבגדי קוטנה שנהרגו בנול תעשייתי, או בחשמל, או בסדר, להביא עוד דמות, או במכונית. ברור שאנחנו משתמשים, זה לא מיוחס לרומא, פיתוח. מיוחס לצורות חשיבה, שיש בהם הרבה בעיות ומורכבויות. זו סוגיה יותר עדינה ומורכבת מאשר רומא. אנחנו עובדים פה לרומא, שרומא זה הכוח הרע הפועל, אפילו ביותו פושט לפיו, הוא מתכסף לנו שתובחי חסד, כולכם מכירים את המשל של פושט לפיו, קראנו את זה בשבת, פרשת שמיני, שתחזיר, הוא מפריס פרסה ושעושה השעצה, הוא גירה לו איגר. זאת אומרת שסימני התארה החיצוניים נמצאים בו, סימני התארה הפנימיים לא נמצאים בו, הוא פושט לפיו, יש איזו תנוחה שמאפיינת את החזיר, יש להם ישראל סלידה כזאת עמוקה, שאפילו לא מזכירים את השם של החזיר, יש סלידה כזאת עמוקה ש... שלא אומרים את השם שלו משום שיש בו, הוא אסור באכילה בדיוק כמו כל בעלי החיים שאסור באכילה, אבל הוא נהפך לסמל, הוא נהפך לסמל לא לחינם. ומסתורית, סביב החיה הזאת נועלו המאבקים, נכון? היוונים מנסים להכריח את מתתיהו, להקריב על המזבח לאלילים שלהם דווקא את החיה הזאת, דווקא את החיה הזאת. היא נהייתה סמל, ואחת הסיבות שנהייתה סמל, כי הפיזיולוגיה שלה היא כזאת שהיא, שוב, יש לה תארסת, את סמני התאר החיצונים, ויש לה נועה כזה, פעם הייתי בטיוד ראיתי, שהוא פושט לפיו, הוא לא רוצה לעשות נוחות כמו שהוא עושה. הוא נעמד על שתי הרגליים האחוריות, ואת הרגליים הקדמיות הוא משעין על גדר, או על קיר קטן, על מלונה, ואין לו שום כוונה, אבל האסוציאציה שעולה בליבנו זה, שהוא פושט לפיו, הוא מתקשה בלבוש הטוב והחסד. זאת אומרת, הנצרות, התרבויות שנמשכו, הנצרות רומא לא נוצרית, בטח שבשלב הזה היא לא נוצרית. היא נלחמת בצורה אכזרית מאוד, כמו שהיא נלחמת נגד, נגד כולם. היא נלחמת גם נגד הנוצרים הראשונים בצורה אכזרית מאוד. אחרי זה היא קיבלה 100 שנה אחר כך, יותר 100 שנה אחר כך התקבלת הנצרות. אבל היא במנטליות, בתפיסת עולם, היא נוצרית. מדוע היא נוצרית? היא פושטת לפיה. היא עסוקה בלהראות שהיא, השיח שלה, הניסוחים שלה, הנאומים שלה, איך שהיא מציגה את העמדות שלה, זה מאוד מאוד אידיאליסטי, ומאוד מתחשב, ומאוד צודק, שמותר לאדם להיות חיובי, ומותר או אסור, אדם יכול לבחור להיות אגואיסט, או אפילו יכול לבחור להיות מנובל, אבל יש סוג התנהגות כזה, שהוא מתנהג כמו מנובל, ומאוד מאוד חשוב לו ליצור אווירה, ומגיעים בזה מומחיות ברמה גבוהה מאוד, ליצור אווירה שטהור אני, ראו שטהור אני. בדרך כלל שאין אמון אמיתי, סליחה, ביכולת לבנות טהרה פנימית, אז עסוקים בפיצוי של זה, עסוקים בזה שיחשבו שאני טהור, ראו שאני טהור. אז שלושת הדברים האלה שרבי יהודה ציין, כי מאפיינים, את מה נעים מעשיה של אומה זו, הם שלושה דברים שרשב"י לא יכול לקבל אותם, וזה לא ההתלבטות של רבי יוסי בן טוב בן רע. זה רק רע, רק רע. כי היא חזקה כל כך עד שהוא חודר, רגע, כן, המחאה שלו היא חזקה כל כך, שורשית כל כך, עד שהוא חודר לסוף הפעולה בעצמה, לברר שמה, הפעולה רומאית. שכל מה שיוצא מן הרשעה, מי שהוא מקור מושחת, מי שיש לו אידיאליסטים, אידיאליות של רוע, מי שבא להציק ולשבור, כל מה שיוצא מן הרשע, זאת אומרת, יש דברים רעים שיוצאים מן הרשע, אבל יש דברים טובים, ואם זה בא מן הרשע, רשב"י אומר, בסופו של דבר, גם הדברים טובים, שזה הרבה פסקאות, בהרבה ספרים, נכון? אנחנו מנסים להתמקד בפסקה הזאת, בעזרת השם, הדברים מוארים מהרבה כיוונים, שכשמשהו, יש לו מגמה של שלילה, מגמה של פגיעה, אז אנחנו לא קונים את המעשים אותו משלו. יש אדם שיש בו אור וחושך, דרבוביה. יש אדם שהוא מתלבט, יש אדם שבונה את עצמו. אבל יש ממלכות פילוסופיות, הן כמו מוכניות, של רשעות, שבאות להרס את עולם המוסר, את עולם הקודש, את עולם הצדק. וממלכות שכאלה, זה גם כשעושים דברים טובים, יש להם חתירה שמחותרים משהו אחר. הם באמת לא רוצים עכשיו להוסיף טוב. שוב, אנחנו מדברים פה על כל אדם באופן אישי. על אידאות כאלה, על אידאות כאלה. ולכן רשב"י לא מוכן לקנות ולא מוכן לתת לגיטימציה, הוא יוצא במחאה חריפה שכל מה שתקנו לתקנו לצורך עצמם. הכל חפור בתוך האגואיסטיות שלהם. זה לא שלהם יש דרך לתקן עולם ולנו יש דרך. אין פה דרך לתקן עולם. מתחת, במעמקי מעמקי התת מודע, וזה לא שלא אכפת לו. זה רשב"י, רשב"י הוא גדול המעמיקים, אין פה אחד שיעיז לבוא בביקורת על רשב"י. אז ככה הוא רואה את זה, שכל מה שיוצא מן הרשע, לא בסביב ביד שיש עם עוד צדדים של הפסדים קיימים, נכון? דיברנו על רבי יוסי, שזו בעיה גדולה מאוד, אתה לוקח דברים טובים, אם מישהו מושחת, אז נוצרות בעיות חינוכיות, נכון? אז אתה נותן לגיטימציה לילדים שלך, לתלמידים שלך, וגם לעצמך, אתה כבר ממוסס את המחאה, את התחושה של הגועל שאתה מרגיש, מפני תופעות שליליות מאוד, ואתה אומר, כן, יש בזה דברים טובים, ומתחיל להתבלבל, ומתחיל להתשתש, דיברנו גם על הערך החינוכי, וגם על האמיתי, הרוחני, שאתה כנוע, כנוע לרשב, שאמר את זה אחרת, נכון? הפסוק אומר משנה, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, שאני בוחר להיות בעמדה של המשפיע או המושפע, המתגונן או המוביל, המסכן הזה שזקוק לנתחים של, 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 של טובות, אני נשען על העולם המתקדם והנאור והפתוח, ואני כן מן השמיים, אבל אני גם מקבל קצת, ועד אני תולה עיניים מעריצות, במי יודע מה, איזה יופי, אבל אני מאמן לקודש. לא נכון, מבט כזה, הוא מפרק אותי. הדרך הכי טובה להתגונן, זה להיות עסוק בלהשפיע, להיות בעמדה פנימית, גם פסיכולוגית, בעיקר רוחנית, של, 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 של עדנות, של הובלה, בענבה, בצניעות, בוודאי, כדרכה של תורה. אבל אתה בא למקומות, ואתה לא פושט יד כמו איזה אני אלום, בא עם רגשי נחיתות כאלה, שאתה לא מסוגל, רק רומא מסוגלת לארגן כאלה. נכון, ישראל לא מסוגלים בשלב הזה לארגן את זה. זה מה שרבי יוסי אומר, נכון? זאת המורכבות שהייתה בתוך רבי יוסי. אבל רשב"י לא שם, רשב"י לא שם. שכל מה שיוצא מן הרש"ש, זה לא יש גם ככה וגם ככה, לא, אין גם ככה וגם ככה, לא. אצל רשב"י הכל לבן, אצלה הכל לבן, וברומא הכל שחור. שכל מה שיוצא מן הרש"ש, לא בזה בלבד שיש מוצדדים, כל מיני סיבות שזה מורכב ומסובך, וצריך, אתם זוכרים, את השתיקה הרועמת, השתיקה הצורקת, השתיקה האקטיבית הזאת של רבי יוסי, לא זה מילה של צדדים, שאז אם היה צדדים, הייתה מורכבות, אז הוגי הדעות, היה לו משעול צר, איזה גשר צר מאוד, נכון? ומאי לנטות, מסוכן מאוד ללכת, מה כן לקבל ומה לא לקבל, ולסלול בדיוק, אולי זו השתיקה של רבי יוסי, אולי השתיקה של רבי יוסי באמת, ככה הרם מזכיר פה בלי שהוא הסביר לנו, כי זה היה ברור מערב כנראה, השתיקה של רבי יוסי היא שתיקה שיוצרת גשר צר מאוד. אתה הולך להיפגש עם ההישגים של תרבויות שהן תרבויות אויב, ואתה הולך על גשר צר מאוד, אתה צריך את הזהירות הזאת. אפשר ללכת על גשר צר מאוד, בתנאי שמה? אפשר להיכנס שדה מוקשים. אפשר. בתנאי ש... בתנאי שאתה יודע ששדה מוקשים. לימדו אותם ללכת לשדה מוקשים, נכון? הולכים עם סנדלי חבלה, הולכים עם דקר, הולכים הרבה יותר לאט, הרבה יותר מורכת, אתה לא יכול לפזז ולרקוד בשדה מוקשים. אתה יכול לעבור אותו. אז זאת השתיקה הסוערת, גלים הסוערים, מזוכים גלים של רבי יוסי, ללכת, כמו שאומן הולך על גשר צר מאוד, בין שני תאומות. לא, לא, רבי שמעון לא מקבל את זה. אין שום גשר צר מאוד. הכל זה ישר ללא התנינים, אין שום גשר צר מאוד. עצב... נכון, זה הפסוק הזה. משעול צר מאין תות ימין ושמאל, זה הפסוק מפרשת בלק, שבלעם תוקע את עצמו, נכון? הוא לא מקשיב למלאך, הוא לא רואה את המלאך באטימות שלו. הוא מנסה בכוח ללכת לדרך שהוא לא צריך ללכת בה. ואז הוא דוחף את עצמו בסופו של דבר למשעול צר, שהוא לא יכול לנטות ימין ושמאל. אז ככה רשב"י מתייחס להדרכות שאפשר להבין מרבי יוסי כנראה, שלמדנו פסקה קודם. אז לא רק זה, לא רק המורכבויות של סכנה ליפול לתאום, לא הרבה מעבר לזה. כי אם עצם הפעולות בעצמם הן רחוקות מכל מטרה טובה. אפילו אותה הגלויה, לפי מועטה, לפי מועטה זה בזריזות, כשאומרים על זה מהר, ריאלטה זה לרוץ בערבית. אז גם מה שנתפס לנו ככה, זה הכל שלילי, זה הכל שלילי. אין בזה שום ימין ושמאל. גם ימין וגם שמאל וגם בשביל עצמו, הוא קטסטרופה. אפילו אותה מה שנראה גלויה, מטרה גלויה לפומרייתה במבט שטחי, אני לא רוצה להגיד מבט שטחי, תראו, רבי יהודה אמר את זה, רבי יהודה אמר את זה, ואנחנו זוכרים כל הזמן שאנחנו לא מעיזים לשפוט ולחלק ציונים לרבי יהודה ולרבי שמעון. קודם כל אנחנו זוכרים שגם רבי יהודה הוא לא איש עליך, הוא רבי יהודה, הפויצק הגדול של כנסת ישראל, בוודאי שהוא עסוק בנסתרות. כמו שרבי שמעון הוא תלמיד חכם גדול, הוא פויצק. זה שבכלל השם שמעון בתנאים, אני לא בדקתי את זה מדעית, אבל בלי לבדוק את זה מדעית, אני יכול להגיד בלב די רגוע, שזה השם הכי שכיח, ולא סתם בתנאים, תנאים שמדברים על הדמות שלהם, דמות של התמדה הגדולה בתורה. השם שמעון בשמות התנאים, שוב, אפשר לבדוק את זה בכדי בקלות על השם מחשבים, אבל לא עשיתי את זה. אז בואו נספור את כל התנאים שאנחנו זוכרים שקוראים להם רבי שמעון. יש רבי שמעון בר יוחאי, ויש את רבן שמעון בן גמליאל, יש פעמיים רבן שמעון בן גמליאל, נכון? ויש את ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, ויש את רבי שמעון בן עזאי, רבי שמעון בן זומא, רבי שמעון בן אנס, ויש את שמעון התימני, ויש עוד, נו תעזרו לי, ויש את שמעון הצדיק משירי כנסת הגדולה, ושמעון בן שטח, ויש עוד, יש עוד. אתם תכתבו תוך כדי כך מה אתם, מה זוכרים, רבי שמעון בן מנסיה, יפה, מעט לאט תוסיפו לי, רבי שמעון הפקולי, נכון? למה סימני שאלה? בלי סימני שאלה. סימני קריאה. תסתכלו כמה רבי יהודה יש בתנאים, יכול להיות. לא בדקתי באופן מדעי, אבל זה שם של, זה ודאי קשור להם, הזכרתי קודם. רבי יהודה, רבי יוסף, רבי שמעון זה רבי, זה יהודה, זה שלושה שבטים יש פה. יש ביניהם מאבקים מאוד קשים, מאבקים הקשים התחילו לא עכשיו פה במעמד מול הרמאים, כמו לרומאים. יהודה ויוסף זה רחל ולאה, ושמעון הוא גם לאה, אבל הוא לאה שמאוד מאוד שונה מיהודה, נכון? לא יודעים לפתוח את זה עכשיו או בהמשך, נגענו קצת, אז נדבר על זה, שיוסי זה קיצור של יוסף, התקבל כזה קיצור, זה לא קיצור מודרני, זה ובתנאים, יוסף הצדיק, זה בדרך אחת שיש לנו בעבודת השם. את המדרש של משיח בן רחל, לא, זה התחיל בתוך בניו של יעקב, זה התחיל מיד, הם לא חיכו עם זה יותר מדי עם הבירורים האלה. ויהודה, יש שני מלכים, שמעון. מה שמאפיין את שמעון, את השבט שמעון, מאוד מאוד בא לידי ביטוי בדמות של רבי שמעון בן יוחאי. בדמות של הרבה תנאים שנקראו רבי שמעון. קצת מדרש שמות. שמה? איפה ניכנס לזה? יש לי מלחמה פנימית, כמה להרחיב את זה וכמה לנסות לסיים את הפסקה. אז בואו ננסה לסיים את הפסקה ותוך כדי או בהמשך נוסיף קצת על מה התגלה בשבט שמעון ואיך זה קשור לרשב"י. אז כשאנחנו רואים אפילו אתה גלויה לפום ריאטה, כי יסוד הרי שמפך כל הרועץ, לא מדובר פה שיש פה מישהו שטחי ומישהו לא שטחי. זה המבט של רבי שמעון. המבט של רבי שמעון לגמרי לא מקבל את הביאו הזה, כן? אחד נראה לפום ריאטה. לפום ריאטה נראה כאילו זה מחלוק שלגמרי לא מקבלת. עצם הפעולות באסון נחוקות מקום מטרה. אפילו אותה גלויה לפום ריאטה. זאת אומרת, אם מי שעובר על זה במרוצה, מרוצה זה בשטחיות. אנחנו לא חושבים שרבי יהודה עבר על זה במרוצה, ובטח שלא בשטחיות. אז רבי שמעון לא סותר פה את רבי יהודה. אולי את אלה שיקראו את הסיפור על רבי יהודה, יגידו, כן, כן, אנחנו רבי יהודה. אולי מולם רבי שמעון, או הרב זצ"ל כותב את זה פה. כי יסוד הרשע מהפך הכל לרועץ. כן, זה משנה מאוד מאיפה זה בא, זה משנה, זה משנה. אני לא יכול להגיד, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, זה משנה. כי אם החידושים האלה באו לעולם, אם תצורות המחשבה האלה נולדו מתוך מקור של רשע, יסוד של רשע, מה הפירוש המילה יסוד של רשע? אתמול היה לנו יסוד שבגורה, יש לנו מלכות שבגורה. על יסוד זה משהו שבונים עליו את הכל, זה לא מישהו שיש לו צערה או חולשות, או נפילות, או בלבולים זמניים, או השפעה שלילית של חברים, לא, זה יסוד, רומא זה יסוד. רומא זה רוע מאורגן, רומא זה עשיו, רומא זה מי ששמנו לתכלית להילחם באור הקודש של עם ישראל. מאבק היסטורי שהתנהל בין עשיו ליעקב, המשך אחרי זה בהיסטוריה המדינית של העולם כולו. אז אם זה יסוד של רשע, אז זה לא, בסדר, אתה צריך לבדוק כל זוג נעליים מהעצמן שלהם. באמת, גם זה צריך לבדוק. כתוב שחנוך, חנוך שאיננו, כי לקח אותו אלוקים, הוא היה סנדלר, כך כתוב בחזל. היה עושה תיקונים, כך כתוב. מכתב מליהו כתוב, איזה תיקונים הוא היה עושה, חנוך? הוא היה עושה את העבודה עם כל הלב, וחושב על הלקוח. שיקח את הסנדלים האלה, ויהיו את הסנדליים הכי חזקות והכי אמינות, הוא ינה מהם. זה תיקונים גדולים, זה תיקונים גדולים. ונראה שזה גם משמעויות סודיות ומסתרות. אז זה משנה, נכון? מי עשה לך את הסנדלים? מי עשה את התפילים? זה בוודאי משנה. רק שזה סוד הרשע, שזה בא מתוך... זה כמו שהיו אנשים, אולי יש היום אנשים שלא קונים תוצרת גרמניה. למרות שבאמת, קשה להגיד שהאידיאולוגיה השלטת היום בגרמניה היא אידיאולוגיה נאצית. יש איזו פלצות כזאת, בטח שזה היה קרוב, בטח כשאנשים שעשו את השואה עוד חיו, והנהיגו, והיה קשה לקבל את הביטוי גרמניה האחרת, אז יש איזה גועל כזה בלתי נסבל לגעת במה שיוצר שם. כמו ההפגנות על השילומים, אתם יודעים, שבן גוריון קראת הסכם שילומים עם גרמניה, עם איידנאוור, שאחרי גרמניה, שאחרי הנאצים, שבאמת נועלה על ידי אנשים שלחמו בנאצים באופן אישי, אבל הפגנות שכמעט פרקו את הממשלה, שהביאו את המאבק הפנימי לשיא של... של אנשים, גם ניצולי שואה וגם אלה שעברו לא שנים לא רבות. יש הרבה שיקולים פרקטיים, כי השילומים בגרמניה הצימו את המצב הכלכלי של מדינת ישראל, שהייתה במצוקה בעקבות גלי העלייה הגדולים, והמצוקה במעברות של העולים והמלחמות ונשק ומת העונה התאדיר שזרם גרמניה, רק תתעזר מאוד. אבל כל אדם, לא צריך להיות רבי שמעון בר יוחאי בשביל להיות בזעזוע ובכאב אדיר. דיברתי על סבא שלי, סבא בוריס, שלא הסכים לקבל פיצויים אף פעם, והגורל לו. מה הוא הפסיד? הוא לא הפסיד כלום. והוא לא הסכים, הוא לא הסכים, לא יכול להסכים להאמיר את ה... לדבר מבחינה פרקטית. זה לא פרקטית, זה לא פרקטית. יסוד הרי שמהפך הכל לרועץ, רק לטובת עצמו. זאת אומרת, זה לא רק משהו רוחני, נכון? זה גם משהו פרקטי, שבאמת אתה חושב שזה טוב, זה רע. משום שיש פה מישהו שחושב רע, והוא יגלגל את זה לרע. וגם מה שאתה רוצה, ואתה חושב שזה יכול לעזור לך, לתקן את העולם כמו שאתה רוצה, לא, אתה לא מבין את החתירות שלהם. הם בפועל, באופן פרקטי, הולכים להוביל את זה למקום שיפגע בכל מה שנראה לך שהוא חיובי. מה אגב אנחנו חוכמה בגויים טעמים? למה רבי שמעון חייב להגיד זאת? שפשוט לא השתמש בהם. אם הייתי המהר"ל, לצערי אני לא המהר"ל, למה אתם כותבים לי פרייבט? אם הייתי המהר"ל, אז הייתי אומר שאולי רבי שמעון לא אמר את זה. דמותו של רבי שמעון אומרת את זה. חייו של רבי שמעון אומרים את זה. זה רבי שמעון! מה זה למה הוא אמר את זה? למה הוא חייב להגיד את זה? איני אומר זאת מפני שיש בי כוח לדבר, אלא מפני שאין בי כוח לשתוק. איך אמר לי הרב זצן, נכון? איך רבי שמעון יגיד את זה? מה זה הוא חייב? הוא בטח שהוא חייב להגיד את זה. הוא מכריע, הוא מחנך את עם ישראל לדורות. כל משפט של רבי שמעון זה, מה זה למה הוא חייב להגיד את זה? הוא חייב להגיד את זה כי זה התורה, זה מה שאלוקים אומר, אומר דרך הפה של, 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 של רבי שמעון בר יוחאי. כולנו, אתם זוכרים? מי רבי שמעון בר יוחאי? הפלא האדיר, הסוד הגדול הזה, שמה שקורה בל"ג בעומר במירון, אני לא יודע מה היה השנה שם, אבל רבבות, 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 אלפי עמך בית ישראל, מלאי אהבה לרשב"י, מלאי, למרות העמדה המאוד מאוד טוטלית שלו, אולי דווקא בגלל העמדה הטוטלית שלו, בואו נמשיך. זה לא יוסיף טוב, זה לא יוסיף טוב, רק הכל חותר, הכל, כל, כל מה שנראה לחיובי, זה הכל חותר לטובת עצמו, ולהרע לכלל חברת אנושיות. זה גם יוסיף עוד מועקה ללחץ הקדום, מתגעת יד העול הכבד של משלת העריצות שלהם. זה לא שלא יועיל, אפילו אין פה מה להתלבט. ולא תראה מצד אחד חיובי, מצד אחד שלילי, מצד אחד שלילי, מצד אחד עוד יותר שלילי. כך אומר רשב"י. על כן אומר רשב"י, כיוון שאין שום מבט של צדק, של חסד אלוקי שולט בלא ראומה השעה הזאת, היא נלחמת נגד האמונה בתכון המוחות שלהם. היא נלחמת. אז באופן שיקח לבבה אותו הדרך הטוב של אהבת הבריות באמת, אין להם בעולם כאילו אהבת עצמם. עיר אחת שהחליטה, עיר אחת שהחליטה, שהעולם נועד לשרת אותה. עיר אחת ש... באיזה רשות הם עשו לנו בית המקדש? למה הם עשו לנו בית המקדש? מי עשו שעשו לנו בית המקדש? מה עשינו לכם בכלל? הם מרדנו ברועים. איך מרדנו ברועים? אחרי שהם השתלטו עלינו ועשו לנו צרות, אז ההמון היהודי כבר לא יכול לסבול את הגזירות של הנציבים הרומאים, אז הוא ניסה להשתחרר. כאילו אנחנו שלכם, בגלל שיש להם חרבות, בגלל שיש להם נשקים, בגלל שפיתחתם צבאות עם יכולות מאוד מאוד גבוהות, בגלל זה אתם יכולים לחמוס ולרצוח ולשדוד, מי אתם אלוקים? מי אתם? הכל כן, ככה הרומאים מסתכלים עולם, הם פיתחו מבט כזה לעולם. הם העצימו אותו, יש הרבה אנשים שחיים בצורה קטנה, אבל העצימו אותו. כל חתול חושב שהעכבר נועד למענו, בסדר, הוא לא טורף את כל העולם, הוא טורף רק כמה חתולים. כשהוא שבע הוא לא משביל טרוף. ורומא הייתה איזה תרבות כזאת של, איך עשיו אומר? יש לי רב. יעקב אומר, יש לי קול. ברוך השם גם לנו יש הקול. שפע אדיר, יש משבר קשה של קורונה, ויש משבר כלכלי קשה, וברוך השם, אנחנו שבעים, ויש לנו חולצה ללבוש, ולחם לאכול, ומים לשתות, וקורת ראש, ומשפחה בעזרת השם. יש לי קול, כך אומר יעקב. שעבר הרבה התמודדויות וקשיים. אבל עכשיו יש לי רב, הרבה, הרבה, הרבה. מין מבט כזה שרוצה לבלוע את כל העולם, ומבחינתו כל האנשים בעולם הם צרכנים. צרכנים לא בהחית, בכף. הם כאלה שאפשר להפיק מהם תועלת. אתם יודעים, האידיאולוגיה הפוסט-מודרנית מסתכלת על כל אדם בתור אחד שכל שיח, כל שפה מדברת בתור, אתה בטח רוצה לנצל מישהו. אתה ניהלת, הגדרת חילוקים והגדרות, וצורות הסתכלות, כי בטח יש לך איזה אינטרס. וכשמסתכלים על הרומאים, אז מבט פרסות די צודק, נכון? רומא מכניסה ככה. איך לעשות כשמגיע משבר של קורונה? מיד! הם חושבים איך הם יעשו מזה קופה, איך הם יצרפו את המיליארד ה-89 בדולר, אם אל תדאגו, להון שלהם. איך הם מסכות, איך הם מפקיעים את שאר המסכות. יש טיפוסים כאלה שכתובים שזה משבר הקורונה נועד. שם יעשו עם הנפט ככה, יעשו עם נפט חד, מותר לנו לעשות את עצמם. יש כאלה שם נמצאים, נכון, הם יפקיעו את המחירים של זה, ויעשו קרטלים של זה, ויעלימו את זה, ויסובבו את זה, ו... יעלו את המחיר של מנוי. אני לא אקפו את טובה לבור שאני שופר לנו ברגע זה, אז אני לא אדבר עליו. בסדר, מישהו יחיר ויח, אבל העולם, רומא לוקחת את העמדה האגואיסטית והופך את זה לדגל. הרומאים מכריחים את כל העולם לעלות להם מיסים, למה? מה קרה? מה קרה? מי אתם? אתם מותר לכם לחיות, תהיו חיות, חיות רעבות, אבל לא. הם חיה עם צלם אלוקים, כשחיה עם צלם אלוקים, אז היא לא יודעת מה נוח, היא לא יודעת צובעה, היא ממשיכה לטרוף ולטרוף ולטרוף, בלי שיחדלה לעולם. אז האומה הרשעה הזאת, אין להם בעולמם כאילוות עצמם לרדד, לרדות הכוונה, לשלוט את כל המקולות תחת בלגרם, כדי שיוכלו להגיע לתאוותיהם השפלות בכל נפשם ונפשם, ולא נפשם בהמית. אז שימו לב, זה נפש בהמית, יש גם בהמה. בהמה לא... ומה היא שורדת? אתם יודעים, גם חיה טורפת, אין לה ברירה, היא תמות. אם הזאב לא יטרוף את הכבש, הוא ימות. לא הפכתי אותו לצבי. אבל בכל אופן, יש פה משהו שמוגבל מאוד. רק החיה האנושית טורפת וטורפת וטורפת. זה תאוות אינסופיות. לא נתניה את המחצות מהנסמו המחצות. אם כן, מה יוכל הכלל לקוות מהפעולות? על כן, לא יקלעו הפעולות אפילו את מטרתן קרובה. אז אני לא יודע מה אומר חזיתית מול רבי יוסי, אבל כן הוא אומר, אל תתרו, אל תתרו. מבט של קודש כזה, שמתנזר, מוכן לוותר על כל מה שהעולם הזה מציע, אבל הוא לא מרגיש שהפסיד משהו. משום שהוא אומר, יש פה דרך שקצת צריך להעמיק בה, ולהביט כאן ולהבין שלא הפסדנו שום דבר. בטווח הקרוב נראה לך שיש בו המון תועלות, והמון שיפורים, והמון דברים שאפשר לנצל אותם לקודש, למה לא? ומכיוון שזה עולם שמובנה על יסודות של קיור, אז עושים לך מניפולציות, בעצם הם ישלום בך. לא באמת באו ליצור קשרים. מי שעשה את הטכנולוגיות שאנחנו עוסקים בהם היום, הם לא רומאים, אני חייב להגיד כמה, לא רומאים. הם לא רומאים, וגם בזמן הביקוח הזה, אתה יודע, לך אני מסתכל כמו רב יהודה, אין פה עליך בדברי הגדה. המשרה ישתמש, ודאי שהמשרה ישתמש בקשרים האלה, בשווקים האלה. אומר חצרות, אני מניח שקצת פחות. בוודאי שבפועל כן השתמשנו בהם. ואמרתי לכם, בוודאי, אין היום אדם בעולם, אני מניח, שחי בתנאי חיים שלפני 500 שנה, מבחינה חומרית. אנחנו כולנו משתמשים פיתוחים טכנולוגיים, שזה לא רומא, אבל הם מיוסדים על הרבה, על הנאורות, על ההשכלה, על צורות הסתכלות שהביאו להרבה כפירה והרבה התרחקות מתביעות מוסריות שהיו מקובלות על האנושות. אבל זה מה שרבי שמעון אומר, רבי שמעון עומד שם בעמדה שלו, בעמדת הקודש הזו, ואומר את האמת, אומר את האמת. תראו, שימו לב שהמינוחים של רבי שמעון, בגמרא, בואו נדייק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר. פתח רבי יהודה, אמר, רבי שמעון בר יוחאי אמר, ככה היה צריך אותו, מה זה נענה? רשבי ואמר. מה פה שמלים נענה, רשבי ואמר? אני חושב שהביטוי לענות הוא ביטוי לענות. מה זה לענות? יש שיח. יש את הגמרא בסוטה שמדברת על זמר, אז הגמרא אומרת ש... אני לא זוכר את הביטוי המדויק, הגמרא אומרת שזה שהגמרא אומרת שם איש בנאורית. אתם זוכרים את הביטוי? שיש לענות. אני אגיד לכם איך כתוב שם במדויק, הגמרא אומרת ככה, אמר רב יוסף, זמרי גברי ואני אש, ונעני נשי פריצות, זמרי נשי ואני גברי, כאש בנאורת. זאת אומרת, יש לפעמים במקומות של עבודה קשה, עבודה חקלאית קשה, בתי מלאכה שיש בעבודה קשה, אז כדי שהעבודה תהיה יותר קלה, שיהיה יותר נעים לעבוד, אז הפועלים שרים, שרים שירים, כמו שירי לכת, כמו שירי לכת כאלה. והיה סגנון כזה, כנראה שם קובל, שבנים, בנים שרים בכל בס כזה, בנות שרות בכל הפרן כזה, לא יכול לעשות אותו. ולכן היו עושים קבוצה, 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 קבוצה. אז רבי יוסי מדרג, שניהם עשורים, רבי יוסי מדרג את, את החומרות של ה... בסוטה דף ממחת עמוד א', זם רגב רבען שהגברים עונים או מתחילים ואנשים עונות, זה פריצות, זה חוסר צניות. אבל אם זה הפוך, אנשים פותחות והגברים עונים, אז זה אש בנאור, זה מעורר דברים מאוד מאוד לא טובים באישיות. אז ענה, מה זה ענה? ענה זה, 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 זה לקראתו, נכון? עונים במה? ואומרים בעירה, מה זה עונים? אחרי שאנחנו אמרנו, אז עונים. אני מנסה לומר, שרבי שמעון יכול להגיד את מה שהוא אומר, יש לה את רבי יהודה. יש לה את רבי יהודה. רבי שמעון, אנחנו חייבים את רבי שמעון, בטח. וגם רבי שמעון חייב את רבי יהודה. רבי שמעון הוא גם פה עסק, ורבי שמעון הוא גם... רבי שמעון מותר, זה לא מניפולציות, זה לא חוסר כנות, זה לא חוסר אמת. רבי שמעון לא מותר להגיד את זה, מותר להיות רבי שמעון. רבי יהודה מאפשר לרבי שמעון להיות רבי שמעון. רבי יהודה שלוקח את האחריות, המציאות ההלכתית, שוב, רבי שמעון הוא טענה ענק, שיש מאות פעמים אותו בשס. בוודאי, מגדולי התנאים בשס, אז הוא יכול להגיע למקום הזה של... של אחד, כמו בית שמאי בית הלל, בית שמאי בית הלל. בית הלל יכול להיות בית הלל, כי בית שמאי ממלאים את התפקיד, נכון? ככה רבי יהודה. אנחנו חייבים את בית שמאי, חייבים. חייבים שיגיד את האמת הנוקבת הזאת, שלא מתחשבת במציאות, ולא מוותרת, ולא נכנעת, ולא עושה תמיד את השיקולים הפרקטיים, והעניינים, והטכניים, ונו מה יהיה, מה יהיה. זו אמת משוחררת כזאת, פנימית כזאת. רבי שמעון אמר את הרזים. רבי שמעון אמר, תיכנס למערה. אנחנו חייבים להגיד שרבי שמעון נכנס למערה, ואנחנו לא נכנסים למערה ביחד איתו. סוג של מערה. כל אחד בסוג של מערה. כל אחד בונה לו. סוג של מערה צריך להיות במערה. מערה מנטלית, מערה נפשית, מערה רוחנית. צריך לבנות גדרות, צריך לבנות חומות, ולא להיסחף בתרבויות, בתרבויות זרות. כל אחד אחראי עליו. אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיש את רשב"י. גם ישראל מעלה הרצת קודש לרשב"י. עם ישראל לא מבין מה יש במערה. איך אפשר להבין? סודי סודות, קודש אלוהי ועליון. מי יודע? אנחנו יודעים שרשב"י במערה, אנחנו יודעים שרשב"י לא סופר אף אחד, הוא משלם אחרים כבדים מאוד, ובוודאי שהוא שלם תמכים עצמדים, הוא אמרתם שהוא חשב שזה עמדה פוליטית, הוא אמר, הוא ידע בדיוק מה יקרה, הוא ידע שרומא, שהגיוני מאוד, הוא לא הכביא את זה. גם פה הוא לא הכביא את זה. הוא ידע שכשאתה יוצא נגד מלכות הרי, שאתה מגדיר אותה ככה, הרומאים לא יוצאו ממנה, אתם יודעים, הרומאים ידעו בדיוק. כשרשב"י דיבר ככה, זה פרק אותם, פרק אותם, יגיבו באכזריות, הם לא יכולים לסבול את זה. הם מבינים מי יש להם נסק. ורבי שמעון רשב"י, היה אפשר לספר את הסיפור בנפרד הרבי, מישהו פה שאל אותי, למה רבי שמעון היה חייב להגיד את זה? למענן, למה רבי יהודה היה חייב להגיד את זה? למה הם צריכים להיות ביחד? אז רבי יהודה אמר, רבי יוסי שתק, ואז רשב"י אומר, אז אני עכשיו יכול להיות רשב"י. לא נקודתית הרגע, נשמות, סדרי נשמות, הקדוש ברוך הוא ראה, הקדוש ברוך הוא צדיקים מועדים עמד ושתלם בכל דור ודור, אומר המדרש, נכון? יש מנהיגי דורות שזה הנהגה אלוקים מיוחדת, כמו שאמרנו, שבט יהודה ושבט יוסף ושבט שמעון. זה י"ב שבטייה, י"ב האיברים שהנשמה תלויה בהם. זה כוחות כאלה שלא, יש כזה ויש כזה ויש כזה, מה פתאום? זה באופן מדויק, כל אחד מקשיב לעומק רז נשמתו, ומה אלוקים מבקש ממנו? הם לא מתווכחים סתם, צריכים להביא ראיות ודיונים, תנאים, בוודאי. לא היא ככה נראה לי. הם מאוד מאוד קשובים, גם מאוד מאוד מבינים אחד את השני. ובסופו של דבר, זאת השליחות. ירמיהו זה ירמיהו, וישעיהו זה ישעיהו. ירמיהו לא יכול להיות ישעיהו, ירמיהו לא... כל אחד, אני הפנימי שלך, מה אלוקים מבקש ממך? שככל, אנוכי, אתה אנוכי, לא אנוכי, אנוכי, השם אלוקיך. אז אתה מקשיב לרז נשמתך, יש דורות כמו שאברהם זה לא יצחק, ויצחק זה לא יעקב. אברהם זה חסד, אומרים, יצחק זה יעקב, זה גבורה, אומרים, בלי להתייחס למה המשמעות של השמות. אבל זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלך. אולי גם יצחק הוא יצחק, כי אברהם הוא אברהם, בוודאי זו אותה אמן גדולה ש... שמשחררת את האלומת האורל, את האנרגיה, את עמוד הראשון של אברהם של רשב"י עד הסוף, אז נענה, רבי שמעון בר יוחאי, נענה. שוב, לא רק באירוע הזה, זה עומר חייו של רבי יהודה, עומר חייו של רבי יוסי, עומר חייו של רבי שמעון. עכשיו יורד לאמירות הפרקטיות, להנהגה. אברהמי שואל שאלה, ומכיוון שכל הלימוד הזה בזכות אברהמי, אז נתייחס לשאלה שלנו, לא נעשה פוטנציות, יש פה הרבה הערות, ברחו לכולם. בוא נראה, אני לא כזה יודע. בוא נראה אם העלו מיסים יותר משאר השליטים. הם דאגו שלא יותר שליטים. כן, הם היו, הגבולות שלהם היו עם האימפריה הססנית הפרסית, שהיא הייתה לאין ארוך. התלמוד הבבלי הולך להיכתב תחת השלטון הפרסי בבבל, וודאי, לא היינו יכולים לכתוב את התלמוד הבבלי תחת רום. כמה שהפרסים גם הם לא כל כך חמודים, אבל זה רוח, אכזריות אחרת לגמרי, אגואיסטיות אחרת לגמרי. והרומאים אלו מיסים, זה אחד משלמים יהודים, הסתכלו בהערות. אז אברהם אומר, זה לא הפוך מעט שבה רבי יהודה יכול להגיד דברים מתור דברים נותנים של רבי שמעון, כן, נגיד מכל הכיוונים. מכל הכיוונים, אני לא יודע, אני לא בטוח שזה הפוך. נראה בהמשך, אנחנו בפתח של הסוגיה. תקנו שווקים, החברה מסביר, תקנו שווקים שהמטרה הקרובה של החברה מסחר ירבות על חושבו של החברה. זה מה שטוב בשווקים, נכון? זה יוצר עושר. שווקים זה מקומות שבהם הכישרונות של כולם מפגשים זה בזה. שווקים זה מקומות שמאפשרים לך למצות עד תום את היתרון היחסי שלך. בשווקים אתה מתמחה במשהו שהוא טוב לך ונכון לך, אתה עסוק בכל זה, זה מאפשר לך ליצור באיכות גבוהה והרבה, ולהפגיש את העולם עם הברכה שלך, ודרך זה להיות מסוגל לרכוש את הברכה של אחרים. זה שווקים, שווקים זה סוג של אחדות, נכון? פיתוח החיים. כלכלה היא תמיד אחדות. כלכלה היא תמיד קשר בין אנשים. כלכלה בחף, אני מתכוון. הרבי שמעון בר יוחאי טוען שהכלכלה הזאת היא כלכלה בקוף. כלכלה זה המקום שבו ערך השקל הישראלי, נכון, השקל הישראלי, זה אחד מטבעות החזקים בעולם, אתם יודעים, באיראן סוחרים בשקל הישראלי, לרשות הפלסטינית יש מטבעות, אבל הם לא סוחרים שלא בלירה ירדנית ולא בלירה מצרית, ואין לי מושג יחקורים למטבע הסורי, שכנראה הערך שלו הוא לא גבוה בעולם. הכסף הוא אחד המקומות שהביחד, שוב, איזה ביחד, זה מה שרבי שואל, שהוא מעיד יותר מכל על איך אנחנו נלחמים בעיקר בתנועת החרם מול עם ישראל, בינתיים בשלב זה, שעוד לא יצאו מאיתנו יותר מדי נביאים. זה הכוח התעשייתי, הטכנולוגי של ישראל, זה שהכלכלים מבינים, העולם מבין שהוא צריך, יצאו פסקי דין, פתוות באיראן, שאם ישראל תמצא את התרופה לקורונה, אז יהיה מותר להשתמש בה, תודה רבה. גם הם לא אמרו שאם משטר הסעודי, גם הם יודעים שלהם, נמצא תרופה לקורונה, אז יהיה מותר להשתמש בה. מעניין למה. אבל יש לנו, הם בישום העלו על דעתם, שיכול להיות שאנחנו נפתח את אולי התקפות המוזרות האלה שיש בעלילות בסוריה, אולי שולחים שם ציוד לפיתוח של תרופה לקורונה, אולי הם עסוקים משהו אחר. אז תקנו שווקים, שווקים זה מקדם, שווקים זה מאפשר, לא, זה לא קודש, הרומאים לא יודעים לבנות קודש, מה פתאום? חוכמה בגויים תאמין, ככה אתה אומר, נכון? אז שווקים, שהמטרה הקרובה של הרחבת מסחר, הרבות הרכוש והעושר בחברה, והם נטייתם מרה, עשו למטרה של ממזונות, זאת אומרת, הם ניצלו את השוק הזה בשביל למסחר עיוותים, סטיות, מחלות נפש, פסיכופתיות של כל מיני אנשים, שמכוח השווקים מסוגלים לפתח אותה ולהמציא כל מיני מכשירים ותואבות. המסחר הזה הוא לא רק מסחר של דברים יפים וטובים, המסחר זה לא כשאני מוסר לך את מה שיש טוב. רעיונות מכוערים וגרועים, שבסופו של דבר הם גורמים לעונש של חיים, למיעוט של חיים, למסכנות של חיים. פה הרב כותב בצורה יותר חריפה, שההפסד הכלי הזה ירושש את החברה הרבה יותר מאשר כל השווקים להשיבה, אפילו אני מבין במובן הכלכלי, אפילו במובן הכלכלי הרב פה מדבר, מה שזה זנת הלחם, הרי זנת הלבון המון, שמי ששוקע בתוך תרבויות של, 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 של סחף, של הריות, והתמכרות ליצרים ולתאוות, הוא בסופו של דבר מרסק את העולם הכלכלי שלו, שזה בשלב הראשון לא קרה. רומא באמת, רומא וכל עולם השוק הוא באמת מצמיח רווחה כלכלית אדירה, אבל בהמשך, אתם צריכים במבט של מאות שנים קדימה, הפקס רומנה, אז האימפריה הרומאית בסופו של דבר מתפוררת, מתפוררת, והנעים הרסה של אומה הזו שוקעים תוך מאות שנים, אפשר לזהות את זה כבר, יש היסטוריונים שמזהים את זה עוד לפני רבי יהודה ורבי יוסי ראשון, שמזהים, אתם יודעים, אני מסתכל בעיניים של חז"ל, משתדל ורוצה להסתכל בעיניים של חז"ל, איך השקיעה של רומא מתחילה אחרי המרד הגדול, אחרי המרד של בר כוכבא. כי המרד של בר כוכבא הוא מרד ששבר מיתוסים בעולם הרומאי. העולם הרומאי הבנוי על זה שהם בלתי מנוצחים, שהם צבא שאין אפשרות ואין סיכוי, והמרד של בר כוכבא הוא ייקח כל כך קשה בצבאות הרומיים, שבסדר, בסוף הפסדנו, כי הם גייסו עוד ועוד, הביאו לגיונות מגליה ומבריטניקה, במשך שנים, בסופו של דבר הם ניצחו אותנו, פגעו בנו, אבל הם יצרו מחשבות של, הם שברו את תקרת הזכוכית, הם גרמו לכל מאות עמים המשועבדים לחשוב שעם העם החלש והמדוכא הזה שכבר נלחמו בו ב-60 שנה קודם לעשות את זה, בכל אופן הצליח להקים כזו מלחמה, וזה מפתח גל של תסיסות, בסופו של דבר זה גורם לפירוק של רומא ורומא, והעולם שוקע למאה ביניים, זאת אומרת, רומא בהתפרקות שלה מביאה אותנו גם כלכלית למצב שהוא הרבה יותר חמור וגרוע מכל מה שהיה קודם, מכל העת העתיקה. מהביניים שהם שוררים בעיקר בתחום השלטון של רומא. איפה שרומא לא כבשה, אז לא הייתה פריחה וגם לא הייתה שקיעה, לא הייתה התפרקות. במבט קדימה של מאות שנים, רבי שמעון בטח רואה לאן מובילים הדברים. במאות השנים של עכשיו, אנחנו לא כל כך מבינים על מה... על מה רבי שמעון מדבר. הוא מדבר. הזמן מסתיים והפסקה לא. הזמן מסתיים והפסקה לא. אז אנחנו עובדים לפי הזמן. יש לנו עסק ואנחנו צריכים להיות כנים איתכם בעזרת השם. אנחנו נמשיך מחר בעזרת השם למרות שלא סיימנו את הפסקה. אנחנו היום במלכות שבגבורה. שתי הדקות לסיום. מלכות שבגבורה, מה זה מלכות? אנחנו מנסים להבין מה זה מלכות דרך גבורה, דרך מה זה גבורה. וכשאנחנו מדברים על מלכות שבגבורה, בגבורה אנחנו עסוקים הרבה. מלכות זה שלטון. מלכות זה לא משנה שאתה בונה בעצמך מידות מאוד יפות ותכונות, מירת שמיים וחסד. זה משנה מאוד, אבל יש פה ערכים יותר משמעותיים. מלכות זה אחריות שלך לעולם. מלכות זה ההבנה שהאידיאלים הגדולים והמטרות והחלומות והשאיפות הקודש שיש לך, הם לא חלום לעתיד לבוא, הם כאן ועכשיו. דיברנו על היסוד, נכון? אתמול דיברנו על היסוד, שזה הרצון להשפיע על המציאות, והכלים שדרכם לוקחים את האידיאל משפיעים למציאות. מלכות זה כבר לא רצון, מלכות זה כבר בפועל. מלכות זה לא אתה בנית את עצמך. מלך, היה השם למלך על כל הארץ. למלך על כל הארץ פורשו דבר שכל העולם מבטא את דבר האלוקים. מלכות במובן האישי, אני חושב ככה על קצה המזל, פורשו דבר שאתה יוצר הזדהות מוחלטת עם האמת האלוקית. אתה לא רק נלחם למען, מלכות שבגבורה. גבורה זה מלחמה ומאבק וגילוי של כוחות רצון כדי לחיות את הגודל. במלכות המאבק הזה הוא מאבק טבעי כבר. מאבק טבעי. מוזר. למה מוזר? כמו האיילות שרצות מהר באופן טבעי, לא מתאמצות. לפחות מהצד זה נראה לא מתאמצות. קל כנה שירץ קצרי, גיבור כערי. זה מלכות. מלכות זה אתה מזוהה עם זה לגמרי. יש את המפגש עם התורה, כי התורה היא תפארת והתורה היא גודל. ברכה, והתורה היא אמת, ואתה כלום לעומתה. מלכות זה להוריד את הדברים עד למטה, במובן האישי, בחוויית החיים הפשוטה שלי. ובמובן האחריות של העולם, על משפחה, מלכות, כל משפחה היא ישראלית, כל משפחה יהודית היא שארית של מלכות, אור של מלכות. וסביבה שלי, הקהילה שלי, כל אחד יגדיר את הקהילה שלו, ואחרי זה עם ישראל, מדינת ישראל, וכל העולם כולו בעזרת השם. זה אמון מאוד גדול שהדברים חיים בנו. שחנה מתפללת בכל ליבה את הרצון האלוקי, אז יתלד ילד שימשך שני מלכים. שחנה הצליחה להגיע בתוך ליבה לזה שהיא, בדבר השם זה דבר אחד, אז היא מלכה. מלכה בלי בית, מלכה בלי כתר. יש לה כתר שקוף. אז אם היא כזאת, אז הילד שלה, בסדר, זה ייקח כמה שהיה. הילד שלה כבר יוביל את המשרה למקום הזה. מספיק שאישה אחת, אף אחד לא ידע עליה, אבל אלוקים ידע, נשמת האומה יודעת עליה. אז זה יום גדול היום, מלכות שבגבורה, שנזכה בעזרת השם. בשורות טובות, שתלכו ישירות רפואה שלמה לעמו ישראל, ולכל העולם כולו בעזרת השם. כל טוב סלב, תודה רבה לכל המשתתפים יקרים. שלום, שלום, נתראה מחר, כל טוב.